עדיין בעמוד סמך ג' רוח האומה שנתעורר עכשיו, שאומרים רבים ממחזיקיו שאינם נזקקים לרוח אלוהים, אם היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי כזה בישראל, כלומר אם היה מקום להניע מהלך כזה רק מכוח הבחירה, היו יכולים להציג את האומה על מעמד התומעה והכיליון. אבל אנחנו יודעים שאין קרת לציבור, ותנועה ציבורית כללית בישראל יש לה מקור יותר עליון, חבוי ונעלם, אלא שמה שהם רוצים אינם יודעים בעצמה. גם לקמן בפסקה למדבט ובעוד מקומות חוזר הרב ואומר שבזמן התחייה יש התעוררות נשמתית פנימית, אבל היא לא באה לידי ביטוי בתודעה. אם אנחנו הולכים שולל אחרי התודעה, שהיא סופגת את הרשמים הנשמתים אל תוכה, אבל מתרגמת אותם, מעבדת אותם על פי הגלוי לה, אם אנחנו הולכים על פי העומר הגלוי, אנחנו עלולים לאבד ולהתייחס בשלילה אל רעיון שיסודו בהתעוררות פנימית. זה לא מצב רגיל, בדרך כלל, כפי מה שאדם יודע, כך הוא פועל. ואדם מסוגל לנסח את השאיפות שלו ואת הכוונות שלו. אבל זה מהלך מיוחד בזמן התחייה, שרבים רבים מן ההתעוררויות הנשמתיות אינן מצליחות להגיע ולהיות מפורשות גם בעומר הגלוי. יש על זה פסקה בקובץ ה', אני אקריא אותה לאט עד שיגיעו הדפים, שהרב מדבר על התופעה הזאת. אולי נראה שנוכל ללמוד זה ביחד. קודם כל בעמוד קוף מבית פסקה י' ג' אצלנו, לא פסקה על הנסירה. הרב אומר, אי אפשר לאדם, נלמד את זה במהירות, אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוקית. אי אפשר, פירושו של דבר, זה לא תחת שלטון הבחירה. זה שייר לקומה שהוטבעה בנו מסוד הבריאה של שם הוויה ברוך הוא, שהוא היווה אותנו. ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה, אור השם, אלוהי ישראל. אבל אי האפשרות הזאת הולכת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. כיוון שאדם לא נדרש לבחור בזה, הוא גם לא משכיל את זה, ולא מפתח את הכרתו ביחס לזה. על כן באים ימים שתרדימה נופלת על האדם, והפרצופים ננסרים זה מזה. כלומר, אותם פרצופים שהיו מחוברים זה לזה גב אל גב, כלומר, זו לא היה נושא לבחירה, אלא נקודת מוצא, זהות, שמתוכה אדם פנה אל העולם. כבר דיברנו כמה פעמים על ההבדל בין חיבור פנים אל פנים לחיבור גב אל גב. חיבור פנים אל פנים זה חיבור שאדם עוסק במה שהוא בוחר, והוא פונה ומגמת פניו לזה. חיבור גב אל גב, לכאורה מה שאדם מחובר אליו בגבו הוא הכי רחוק ממנו, כי זה הדבר היחיד שאדם לא מסוגל לפנות אליו כי זה מחובר אליו לגב, אז הוא לא מחובר, לא מצליח להתעסק בו, להעמיד אותו כנושא. נכון? זה עוד יותר עליון, לא צריך לעסוק בזה. מתוך זה עוסקים בכל דבר. זה עוד יותר עליון. אז מגיע מצב שבו חיבור שהיה טבעי הולך וננסר, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי, לא תחלקו, ובכללות התרדמה, במקום צלע מחוברת, חיבור טבעי גב אל גב, אומרת תפארת אדם בכליל הדרה, עד שהבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם עצם עצמי ובשר מבשרי, והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות עד אז. זאת אומרת, כדי שהתולדה תהיה קבועה וקיימת עדי עד, צריך שיהיה בזה את המימד הטבעי והמימד הבחירי. כן, אומר הרב, ביחס לדורינו, האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמה, דבר כפירה, דבר פירודים מוחלטים, הן תולדותיה של הנסירה. זה חלק מתהליך שנועד לשכלל את ההכרה שלנו בזמן הגאולה, כי רק הנסירה מביאה לידי ההתאחדות הגמורה הצורית, הצורית של צורה חופשית. וכן ביחס של חיבור התורה והאומה. ביחס הזה הרב כותב פה אצלנו, המקור שובה לפניכם, מקובץ סי, אתם נראות, יש פה, כן, קובץ סי, מיד. אז הרב אומר כך, כי תחילת היצירה בבניין עולם עדי עד, איך הייתה תחילת היצירה? אומרים חזל, קודם כל ברא הקדוש ברוך הוא, זכר ונקבה שמחוברים זה לזה בחיבור טבעי, ואחר כך הפיל תרדמה על האדם, הקדוש ברוך הוא הפריד בין הדביקים, עד שהאדם מתעורר ופוגש את מי שעליה יוכל להגיד בכוח הכרתו, זאת הפעם עצם העצמי ובשר מבזרי. כתחילת היצירה, כך הולכת היא ההופעה בתולדות בני אדם, כלומר במהלך ההיסטוריה, תולדה, כלומר להגיד היסטוריה, שתמציתה, יש המהלך הכללי, האנושי, ההיסטוריה הכללית, מהלך ההתפתחות הכללי, ותמציתה, עיקר המסר שבה, עיקר ההתקדמות שבה, מוכר בתולדות ישראל. כלומר, במה שעובר עליהם. תרדמה נופלת. ובזמן התרדמה אין הנושאים והנפעלים יודעים את העשוי אימה. זה מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו רגילים לדבר על תרדמה בזמן הגלות. והנה אנחנו רואים שגם בזמן הגאולה יש תרדמה. כשמה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם, זה גם סוג של תרדמה, זה גם סוג של נסירה. צלעות נלקחות ונחתכות, מהם נעשים בניינים מכותבים. אז מפתחים את קנייניה של האומה ו... מאחיזים את ההתיישבות שלה בארץ ובונים מערכת ביטחונית לתפארת ומערכת כלכלית לתפארת. רק אחר כך באה ההודעה, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. נעשות תנועות, נטיות, הופעות, השכלות, מרידות ותגרות, וכוח הטוב והקודש נחלש, וממקור עליון שופעות פעולות שאין שום דעה מוכרה בגבוליה, כלומר, דעה שמנסה להתבונן על זה בהיבט הגלוי של הגבול הרגיל, זה שיודע לעשות את החלוקה הרגילה בין טוב לרע, אין שום דעה משיגה את טיבן. זה בזמן התרדמה. כעבור מועד התרדמה, היקיצה מגעת. כאן משמע קצת שזה קץ קצוב. כמו שאנחנו יודעים הרבה פעמים ברב, שקץ משול יקיצה. אז מגיע זמן הקץ. כאן משמע ברב שזה זמן מסוים שהאומה צריכה לעבור. יש זמן שבו האומה בונה את עצמה במהלך של תרדמה, וזמן שבו היקיצה מגעת. ופתאום רואים שהעשוי הוא בניין הדעת. מה זה בניין הדעת? בניין שאדם בוחר מתוך ניתוק ממקור החיים שלו, מתוך ניתוק מן העבר, זה לא בניין הדעת. בעניין הדעת אנחנו מברכים בשבע ברכות אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עדי עד. אז בעולת ראייה הרב מסביר על הברכה הזאת את סוד הנסירה. למה זה בניין עדי עד? מצד אחד זה פנימי, זה טבעי, האדם נדחף לזה. מצד שני הוא גם בחר בזה, הוא רצה בזה. הוא רצה בזה גם כשהוא עדיין לא הגיע למדרגה העליונה של רוממות הקדושה. הוא רצה בזה גם כשהוא היה במצב נמוך יותר. גם בתור אומה רגילה הוא רצה בזה ופיתח את זה. ובעצם הוא מצא שבסופו של דבר זה יתחבר למהלך פנימי אלוקי. אז זה בניין שיש בו גם את הצד הטבעי וגם את הצד ההשכלי. עכשיו אומר הרב, בכללות הגלות הרי היא התרדמה היותר גדולה וארוכה. היינו כחולמים. וסעיפי התרדמה לפרטיהם רבו מאוד בכל תנועות שבראשיתן קמו בבהלה. כלומר, הרי תנועות ההתעוררות התחילו בגלות, ועדיין ממשיכות במידה מסוימת. אנחנו נמצאים אומנם בזמן של גאולה וגם במצב של גלות, גלות של התודעה, התודעה שלנו עדיין נמצאת בגלות, כי עדיין היא נמצאת בתוך מרחב שמייחס את עצמו בעיקר, יונק בעיקר מזדות זרים, כמו שהאומה בזמן שהייתה בחוץ לארץ, מבחינה גיאוגרפית, מקומית, היא לכחה שדות זרים, ככה גם הדעות שלנו עדיין צריכים, עדיין הן בגלות. לכן הרב כותב את ישראל ותחייתו. ישראל ותחייתו זה חטיבה שלמה שעניינה לצאת מן הגלות הרוחנית. הרב כותב בחוץ לארץ, שם, במקום הגלות, שם הרב מברר איך יוצאים מן הגלות הרוחנית, הגלות בדעת. כל מקום, האומה חוזרת לארצה, ועדיין חלק מן הדעות שלה עדיין בגלות. אז מתעוררות תנועות כאלה, שבראשיתן קמו בבהלה ועוררו בחילה בחוגים ידועים. כשמסתכל על זה באופן גלוי, נראה לך שזה נורא. הרי התודעה שמלווה תנועה כזו, היא תודעה רדומה, דמיונית, ומכאובים רוחניים וגשמיים, פירודים ותגרות. חוץ מבחילה, גם מכאובים, וצרירה, וקטטות, ותגרות. אחרי כן נתמצתה המידה. כי באמת היו דברים שהיו צריך לברר, לזקק בתנועות הללו, ובדעות המקולקלות שליוו אותה. אבל רגע נתמצתה מידה, הכוונה נשארה התמצית, ונמצא רכוש חיים חדש, עושה פירות ופירי פירות נחמדים, מזאת החטיבה בעצה שלא הוקרה בשעתה. ועכשיו יוקרו לי מפלאות תמים דעים, ועל זה אנחנו אומרים מעורר ישנים. לפי הרב, מה הכוונה מעורר ישנים? מעורר ישנים הכוונה שגם בעת שהם ישנים, יש התעוררות. ההתעוררות היא פנימית. ככה הרב מסביר באין היה ברכות, חלק ב', עמוד 281 אולי. אני זוכר, אחד או שתיים. שם הרב, שם זה סוגיית החלומות שאין אדם רואה למירורי ליבו. שם יש חלק בפסקה, לא צילמנו, כי אנחנו רוצים לא כל כך להתעכב בזה, אבל שם הרב מדבר על ההתעוררות שבאה לאדם דווקא בעת התרדמה, שהיא לפעמים מאוד מאוד פנימית, אבל היא מופיעה בצורה מתורגמת, כמו בחלום. כשאדם רואה ציור, הציור הזה צריך לדעת את שפת החלומות. הציור הזה זה לא הדבר בעצמו, זה כבר תרגום לשפת הציור, לשפת המדמה, של איזו התעוררות פנימית נשמתית. דווקא בשעת השינה, בזמן הגלוי, אז האדם, התודעה הגלויה לא מאפשרת, התודעה הגלויה, המגובשת, המשכילה, הריאלית, היא לא מאפשרת לזרמים תת-קרקעיים, פנים-נשמתיים להופיע. דווקא בחלום זה יכול להופיע. אז זה אומר פה הרב, מעורר ישני. מה זה מעורר ישני? בזמן שאנחנו ישנים, הקדוש ברוך הוא מחולל בנו כוח מתעורר, כמו אצלנו הלשון הזה, תסתכלו, רוח האומה שנתעורר עכשיו. מה זה נתעורר עכשיו? זה אותה התעוררות בעודנו ישנים, בעודנו נרדמים. אז איך זה מופיע אל התודעה הגלויה? בצורה מתורגמת. ותורגם בתור אינטרס צר, פרטי, חילוני, גוי. בעצם אנחנו הולכים להוליך מהלך מאוד מאוד חיובי, אבל בעיקר הדעות שתומכות בו בתחילה, זה הרצון להינצל משלילה, מהאנטישמיות, מהתגרות של הגויים, מהדלדול והרפיסות של העם היהודי. אז זה קטליזטורים שמחוללים את התנועה, אבל זה רק תרגום, זה לא הדבר בעצמו. אתה צריך לדעת את שפת החלום, כשאתה רואה חלום, מישהו מספר לך חלום, אתה צריך לדעת איך לתרגם את זה מן השפה של כוח המידע, מהשפה של הציור, לדבר בעצמו. אז זו ההתעוררות, ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא מעורר, ועל זה אומר פה הרב מעורר ישנים, ואנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא מעורר ישנים, וזה חלק ממפלאות תמים דעים, שתנועות שבתחילה עוררו בהלה, ופירודים ותגרות, נמצאו אחר כך עושים פירות ופירי פירות, מצטרפים לבניין הדעת. זה מהלך שמופיע באורות כמה פעמים. יפה. אם כן, מה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם, באמת כל כך מחובר הוא רוח ישראל ברוח אלוהים, עד אשר אפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, זה תנאי שמופיע כמה פעמים. הרי הרוח האלוהי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם בעל כורחו, ועל זה הרחבנו את הדיבור פעם שעברה. היחיד הפרטי יכול להגיע למצב של קרת, יכול לנתק את עצמו ממקור החיים, זה קרת. לא כן האומה, כנסת ישראל כולה. זה כבר פעם שנייה שהרב חוזר על הביטוי הזה. בהתחלה הרב אמר ברית קרותי לכנסת ישראל כולה, כי האומה שלנו היא אותה מציאות נשמתית שנקראת כנסת ישראל. כנסת ישראל זה כבר צד נשמתי, כמו שמופיע. לכן צריך להתרגל למילון של הרב. יש מילון, יש טרמינולוגיה מיוחדת שהרב משתמש בה. למשל בפסקה בקוף למתחת א', כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, בעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש. אז יש את האומה שהיא כבר המציאות בעולם הזה של האידאל הזה הנשמתי שנקרא כנסת ישראל. אז גם כאן האומה אין בה קראת, הציבור אין בו קראת, אפילו לדור אין קראת. יש שלושה מושגים: ציבור, הדור והיחיד. ציבור, אני לא יודע אם זה טרמינולוגיה מדויקת מה שאני אומר, אני רק בשבילנו אנחנו נחלק את זה. יש את הציבור, ציבור הכוונה, או אפשר לקרוא אחרת, כלל, הציבור והיחיד. כלל זה כלל ישראל, נשמת ישראל, שהולכת ומופיעה דרך הדורות, דרך הציבורים השונים. אבל הציבור זה המייצג של הכלל. עכשיו, הכלל הוא הרבה יותר עליון, הכלל גם לא שייך לעכשיו, הוא מופיע בכל הדורות כולם, זו נשמה אחת, שהולכת ומופיעה, הולכת ומתגלגלת דרך השעות השונות, דרך הדורות השונים. יש דור דעה, זה דור המדבר, יש דור כניסה לארץ, דור השופטים, דור המלכות. זה דורות שונים, כמו איברים שונים, בגוף האדם. אבל הציבור, כלומר הדור של עכשיו, זה המייצג של הכלל בשעה הזאת. שעה אחרת יהיה דור אחר. לכן, למה לאומה אין קראת? כי לכנסת ישראל כולה אין קראת. האומה זה שפע כנסת ישראל בעולם הזה. יש לזה ממשות, זה פלוני, זה פלמוני, זה אלמוני. היחיד יכול להתנתק, אבל הדור הזה לא יכול להתנתק, כי הדור זה האומה, כלומר הדור, האומה, זה כנסת ישראל עכשיו. על כן, גם כל קנייניה של האומה שהם חביבים עליה מצד רוחה הלאומי, כולם רוח אלוהים שורה בם. ארצה, שפתה, תולדתה, זה מה שעובר עליה, היסטוריה של ההיסטוריה, לא במובן של העבר, כלומר, מהלך התולדה שלה, מה עובר עליה, מהלך ההתפתחות שלה ומנהגיה. יש לזה נפקמינה מאוד גדולה, זה מה שהרב עורך עכשיו. כי כשמדובר על ציבור, תמיד על כל תופעה ציבורית בעם ישראל, אפשר לבצע במרכאות פעולה של תיקון, פעולה של העלאה. פעולת ההעלאה היא קודם כל ברוממות של אמונה. לפני שאתה מצליח, משתדל לתקן בפועל, קודם כל פעולת התיקון זה בעצם רוממות המבט, בעצם ההכרה שרוח השם, רוח אלוקים, שורה בתוך רוח ישראל, בתוכיות נקודת שאיפתו ובתוכו, בעצם רוממות הדעת הזאת. אז קודם כל צריך לדעת איך להתבונן מבחינה מדעית. מבחינה מדעית, כל מה שחביב על האומה מצד רוחה הלאומי, כולם רוח אלוהים שורה בם. יש פה גם ביטויים, יש רוח השם ויש רוח אלוקים, אבל לא נעסוק בזה עכשיו כל כך.
לא צריך להגיד שורה, לא?
מה?
צריך להגיד שורה, לא?
ולא? זה לא מנוקד. טעיתי. לא יודע, רוח זה נחר או נקבה?
רוח חזקה.
משבר סלעים. נראה לי שרוח זה גם זכר וגם נקבה. לא? תוספות. תוספות מביא גם רוח. כתוב רוח משבר סלעים. מה? כן, נכון, זה גם נכון, אבל פה זה לא צריך להכריח איזה זה. הרב כותב פה שין ורש, היי, אם אני קורא בזכר, הוא יכול לצדק אם הוא אומר, כן.
לא זוכר, רוח ישראל איתן, רוח ישראל...
כן, נכון, יש ביטויים בזכר כבר. ואם היא מצא, תימצא, בזמן מן הזמנים, התעוררות רוח כזאת, שיאמרו כל אלה, כלומר כל הקניינים האלה, או יאמרו כל אלה בשם רוח האומה לבדה, זה תופעה אחת, אבל עוד יותר, באופן יותר חריף, וישתדלו לשלול את רוח אלוהים מעל כל הקניינים האלה וממקורם הגלוי שהוא רוח האומה. זאת אומרת, יש את הקניינים שזה תחיית השפה, וזה גיוס המשאבים הכלכליים, זה בניין הארץ. יש את מקורם הגלוי, שהוא הרוח הלאומי, ויש את המקור הסמוי, הפנימי החבוי, שזה רוח אלוהים, הנצח, נצח ישראל. בשביל לשלול את רוח אלוהים מרוח האומה, צריך לנתק את המהלך העכשווי מההיסטוריה כולה, מנצח ישראל, מהמהלך הכללי. ולכן יש פעולות שהן מסתעפות מהשתדות השלילה הזו. מה צריכים הצדיקי הדור לעשות? אז כבר רואים שזה הדרכה לצדיקים. צדיקי הדור, יש צדיקים ויש צדיקים. יש צדיקים פרטיים, וצדיקים שייכים לשלמות מוסרית. יש צדיקי הדור. וצדיקים כלליים, זה ביטוי שגם מופיע באגרות א' קוף מם ג', ממש בהקבלה לפסקה שלנו. מה צריכים צדיקי הדור לעשות? אכפת להם מן האומה ואכפת להם מן הדור למרוד ברוח האומה אפילו בדיבור, ולמאוס את קנייניה, זה דבר שאי אפשר. רוח השם ורוח ישראל אחד הוא. כן, זה כבר יותר מבליט. עד עכשיו דיברנו בתוכיות, נקודת, שאיפתו, המעורר. עכשיו הרב מבליט יותר. רוח השם ורוח ישראל אחד הוא. זה יסוד שמופיע כמה פעמים ברב. על יסוד דברי חכמינו ז"ל בחוכמת ישראל הפנימי, שישראל וקודש בריחו זה מדרגות שקשורות אחת בשנייה, שם אחד, כן, ידוע מאמר המובא בשם הזוהר, שזה חד הוא. ובמדרש ישראל והקדוש ברוך הוא מעידים זה על זה, ורוח השם ורוח ישראל חד הוא, יש לזה הרבה היבטים, שכפי מה שישראל פועלים ככה גם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם. אפשר להסתכל בעמוד ת' זין, רק נקרא זה בעמוד כי זה לא עיקר הנקודה שאני רציתי להסתכל, אבל רב אומר בניין האומה בפסקה ת' או ביחס אל מלחמת העולם הראשונה, בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות שחרם אל האדם דורש הוא את בניין האומה הישראלית. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד, וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם. רוח השם מלא בה, רוח שם מלא בקרבה, ואי אפשר לרוח האדם להיות שוקטה מבלי לקרוא לכל הכוחות צפונים במה, אורו וקום על תפקידכם, כל השם קורא בכוח. שזה הרבה מאוד נפקמינות. אחת הנפקמינות זה סוגיית ההעלאה, שזו הסוגיה שאנחנו מדברים עליה עכשיו. אלא שהם צריכים לעבוד עבודה גדולה. עבודה גדולה זה אומר שזה מצריך עמל גדול. זה לא פשוט, זה לא מס שפתיים, זה עמל גדול מאוד לעבוד את העבודה הגדולה הזאת. עבודת השם וישראל עמו. לגלות את האור והקודש שברוח האומה, את אור אלוהים שבתוך כל אלה, עד שכל המחזיקים באותן המחשבות שברוח הכללי ובכל קנייניו, ימצאו את עצמם ממילא שהם עומדים שקועים ומושרשים וחיים בחיי אלוהים, מוזהרים בקדושה ובגבורה של מעלה. כלומר, עבודת העלאה קודם כל היא ברוממות המבט, ורוממות המבט הזה מצריך עבודה גדולה. זה לא סתם למרוח, זה דבר אמיתי, כמו שהרב אומר על אהבת ישראל, גם שם הרב משתמש בביטוי עבודה, עבודת הסנגוריה. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים בעמוד קוף ממחת, איננה רק עבודה הרגישית לבדה, כי היא מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים. ובספר נשמה לעם עליה יש שיעור נפלא על הפסקה הזו, שם גם מובאים עוד מקורות מן הרב איך הרב התייחס אל המפעל הזה, שזו עבודה גדולה ועמוקה. מהי העבודה הזאת? אז קודם כל העבודה הזאת אמרנו היא ברוממות אמונה. דבר שני, העבודה הזאת היא לגלות ולא להחליש. כלומר, לא צריך להחליש את האחיזה של עם ישראל בקניינים הללו. למה? כי זאת תהיה מרידה והפניית עורף. אלא לגלות את האור והקודש שמניעים באופן פנימי את המהלכים הלאומיים. ובזה ימצאו את עצמם ממילא. מה הכוונה ממילא? זה בדיוק העלאה. הם אחזו בדבר אחד, ועכשיו על ידי רוממות האמונה הם מגלים מה עומק המשמעות של הדבר הזה. הדבר הזה הוא שייך, יש פה מקום רב להרחיב, כי הוא שייך להרבה מאוד סוגיות שנוגעות להעלאה ותיקון. איך מתקנים? יש העלאת ניצוצות ויש תיקון עולמות, איך מתקנים? עכשיו ביחס לתשובה הפרטית, הרב אומר באורות התשובה, איך אדם מתקן מעשים רעים שהוא עשה? אם אדם מברר מה הייתה הדחיפה השורשית הטובה שבתרגום לא נכון, מתוך הבנה חלקית שלה, בסופו של דבר היא חוללה סער ובלבול והובילה למעשה רע. עכשיו המעשה כבר נעשה. הוא מחזיר את הגזלה, הוא מנסה לחפר ולקנח את הרשמים הרעים מן העולם, יפה, אבל איך האדם מצליח לחפר על המעשה? תשובה, אומר הרב, אם אדם מעמיק ומברר מה השורש העליון שדחף למהלך הזה, בזה הוא פועל תיקון. אתם מבינים? אם אדם מעשה רע, עשה מעשה רע. ככה, יש לזה גם השלכות בתורת הנפש. אוקיי? אם אדם לא יכול להתמודד עם מעשה שהוא עשה, אז אסור לו לברוח. מה הוא צריך לעשות? יש את הפסיכולוגיה החילונית ואת פסיכולוגיית הקודש, שגם מופיעה בהרחבה בחסידות. יש דרך אחת, והיא תדבר על זה, תשלים עם זה, אל תברח מזה, אז אדם נשאר עם העובדה שהוא עשה מסרה. צריך להמשיך לחיות גם אחרי זה. אבל יש תיקון, והתיקון הוא יותר עליון. אם האדם מברר מה הדחף הפנים פנימי השורשי, אני עכשיו לא מדבר רק על בעולם הרזים, יש גם בעולם הנפש, שאדם מברר מה הייתה התביעה או השאיפה, מה ההיגיון שהוביל לזה, וזה הרושם שלו שנשאר מן המעשה, הוא מעלה את המעשה לשם, בזה הוא מוחה את הרושם. זה נכון גם מבחינה נפשית, זה סוגיה מאוד רבה, אבל זה נכון גם במבט על האומה. אלא, למה הרב אומר שזה שייך רק לצדיקי הדור? כי אצלנו, אם אנחנו לא רק נלמד את זה, אלא ניישם את זה, זה עלול לבוא על חשבון ההבחנה המוסרית הברורה בין טוב ורע. זה דבר שמצריך עבודה גדולה. מה הבעיה? כשזה נעשה במחוזותינו באופן שטחי. ואז זה מעצבן. זה מרתיח, זה לא רציני, זה משטיח ומרדד את תורת הרב. כבר אמרנו פעם שזה, יש תורת הסיפורים הרב לוי יצחק מברדיצ'ב, שכשאתה בגן אתה יכול להתפעל מהם, אחר כך אתה צריך לצחוק, לצחוק מהם. מה זה הרב לוי יצחק מברדיצ'ב הולך ברחוב ורואה יהודי מעשן עם סיגריה, אתה מכיר את הסיפור הזה? זה אומר לו, כן! אני מאשן סיגריה, אומר רב לוי, אני יודעת שאשריכם ישראל, הקדוש ברוך הוא שאפילו בשעה שמחללים שבת, הם דוברים אמת. איזה יופי. זה מתאים לגן ילדים הדבר הזה. אני מזין, דבר אמת. אולי אמר אמת בגלל חוצפה, אולי אמר אמת בגלל הזות. אז כבר אמרנו פעם, הערנו על זה, זה וורט. שרב לוי יצחק זה שתי שמות, גם לוי וגם יצחק זה שתי שמות של מה? של מידת הדין, נכון? יצחק זה מידת הדין ולוי זה מידת הדין, ומבואר בספרי זה וורט. אבל מה זה בא לומר? זה בא לומר שזה שייך למבט מאוד מאוד עמוק, כמו שמבואר בכתבי רב לוי יצחק מברדיצ'ב וגם בתורת החסידות בכלל ותורת הפנימיות. סוגיית העלאה זה סוגיה מאוד מאוד רחבה, מאוד עמוקה. לזהות, זה עוד די לומר, טוב, האומה הישראלית זה עושים משורש טוב. זה לא, זה מריחה, זה לא אמיתי. זה מצליח עבודה גדולה, עבודה של אמונה. קודם כל, צריך להכיר את נפש הדור. אם אתה לא מכיר את הנפש, אתה לא מכיר מה התופעות שמחוללות דברים כאלה, אתה לא יכול להעלות. אתה יכול להגיד, האומה היא מאוד מאוד רוצה להתקדם, ובגלל זה תהיה פה הפגנה של שלום עכשיו, מחר בחברון, ככה פרסמו בחדשות. עכשיו אתה צריך עכשיו לתווך. זה שהשור הוא שהוא טוב, זה אתה יודע. זה שהתופעה היא כזו, אתה יודע. עכשיו אתה צריך למלא את כל האמצע. זה מקצוע גדול מאוד באמונה. יש המון המון פסקאות בזה גם ברב, ויש המון המון הסברות בזה. אבל שלב ראשון זה קודם כל להכיר את נפש הדור, כמו ילד. אתה יכול להגיד הוא ילד, הוא עושה את זה בגלל הכוונות טובות. עכשיו תסביר מה הכוונה הטובה, ואיך היא התגלגלה לכדי מעשה כזה. אז אתה אומר, הוא בונה עצמאות, הוא בונה עצמיות, הוא רכושני והוא קנאי, בגלל שהוא עכשיו הולך לרכוש לעצמו זהות וכו' וכו', בסדר. אז אתה יכול לברר. מדוע התופעה שנראית כלפי חוץ כל כך כאורה? למה הובילה אליה תנועה של עוז ועוצמה? תנועה של התבגרות. בסדר? זה צריך חוכמה לזה. חוכמה רבה לזה. זה אחת מהסיבות שצדיקי הדור צריכים לעשות את זה. למה? אנחנו יכולים ללמוד על זה, ללמוד על העיקרון של זה, אבל זה שייך לחשבון מאוד רזי, מאוד פנימי. שאם אדם אין לו את המדרגה המוסרית הנכונה, והוא בכל זאת פועל את הפעולה הזו, זה בא על חשבון ההבחנה שלו בין טוב לרע. כי זה שייך לבירור הרזי, הפנימי. המבט הרזי הפנימי, איך כל רע שורשו בטוב וכו' וכו'. יש שם מבט רזי, מבט פנימי. אז לעשות, ללמוד על זה, אנחנו כולנו לומדים על זה, בשביל זה הרב כתב את זה. אורות זה ספרון של צדיקים, אנחנו כולנו לומדים אורות, וצריכים ללמוד אורות. זה חלק מההתקדמות שלנו, וחלק מהאחיזה שלנו בתורה הזאת. מה שבאתי לומר, שזו עבודה מאוד מאוד גדולה. שהרב מברר אותה בכמה מקומות, וביניהם במאמר הפורסם במאמרי ראיה. כן.
אבל הרב לא עשה את הבירור הזה?
הרב עשה את הבירור הזה, כן.
אז למה, זאת אומרת, השאלה...
הרב עשה אותו בכללים, ועשה אותו ביחס לדור שלו, אני כתב מאמר הדור. מאמר הדור זה דוגמה של הדבר הזה. לזהות, מה המניעים, הפנים נפשיים, גם אצל הרב, הרב עשה את זה בתופעות שהוא הכיר. היום המציאות היא התקדמה, והאיכויות של הנפשות הן שונות, והתופעות, מגוון התופעות הוא הרבה הרבה יותר רחב. כבר לא מדובר על אוסף של אנשים שכל אחד נמצא ביישוב שלו, ומאוגדים באיזה אגודת השומר או אגודת הפועלים העבריים. היום יש אינטרנט ויש עולם גלובלי ויש המון המון תופעות. אז היום צריך לעשות תפקיד עוד יותר ארוך ונרחב, וגם אין לנו את עומק המחשבה של רב, אז זה מצריך עוד יותר עבודה. קודם כל לדעת מה הנפש שלפניך. מבין? למה צריך שגדי טאו לכתוב המרד השפוף? למה אצלנו לא יכתבו קצת על המרד השפוף? כי לא עוסקים בזה, לא עוסקים בתופעות. צריך לזהות הטוב, עוד אנחנו עוסקים בעולם העקרונות. טוב, זה שרק קצת לשיעור הבא. אבל, אנחנו נמצאים בפיגור. אנחנו ביחס לעבודה של הרב, כשאתה רוצה לדעת מה התופעות הנפשיות שמחוללות את התופעות הגלויות. אז אתה כותב ספר שלם, 400 עמודים. כשאתה רוצה לדעת מה התופעות הרוחניות שמחוללות התופעות הנפשיות שמחוללות התופעות הגלויות, זה צריך להיות 1400 עמודים. ואם עכשיו אתה מזהה, מה החשבון הרזי שמחולל? זה לראות אנציקלופדיה שלמה. אבל צריך מתישהו להתחיל. מה אנחנו עושים? טוב מאוד, אנחנו מכנסים את תורת רב לכמה כללים. כלל אחד, ארץ ישראל חטיבה עצמותית. גמרנו לדבר על ארץ ישראל. כלל שני, הדור צריך להעלות אותו, לרומם אותו. כלל שני, וכו' וכו', ככה אנחנו עבר. זה נפלא. זה טוב, בתור התחלה. אבל... שלא יחשוב אדם שבזה הוא מעלה ומרומם. זה שהוא חושב מחשבות כאלה, כלליות, ולא מחשבות כלליות הפוכות, זה גם טוב, זה נפלא. אבל העבודה של העלאה, עבודה של העלאה שפועלת, זה עבודה מאוד מאוד גדולה. עבודה שרומות אמונה, לדעת לחשבן את זה במציאות. טוב, אנחנו נראה. אז רק נראה פה את הפסקה, סליחה, אין לי... יש לי מיותר?
בסדר,
אז... טוב מאוד. כן. אז רק נלמד במהירות פה דברים ידועים, מופיעים גם שיעור בלאמונת איתנו על זה, אבל זה שייך מאוד מאוד לפסקה שלנו. דוד דגלי מסכת. הגמרא בעירובין מבחינה בין דוד לשאול. דוד דגלי מסכת, כתיב בה יראיך יראוני וישמח. שאול דלא גלי מסכת, כתיב בו בכל אשר יפנה ירשיע. אז מהי המסכת שדוד מגלה ושאול לא מגלה אותה? גם הביטוי גלי מסכת, מה זה מגלה מסכת, לומד מסכת, עורך מסכת. אז הרב מסביר, הניצחון על המתנגדים בייחוד בעניינים הרוחניים מצטייר בשתי פנים. האחד, להראות את הצד הרע שיש באותו העניין שהוא רואה לנגד לו, ובהיראות צד הרע ישמע העם ויתו אחרי המדריך הטוב. צריך לפרסם את הכיעור שיש ברב, את הניבול ואת הצעות ההרסניות שזה שההולך בדרך זו יגיע אליהן. אמנם לכל דבר רע יש איזה עניין טוב שמצדו הוא מושך את הלבבות אליו. על כן, אף על פי שיש צדק גדול בהוראת הצד הרע בכל מקום, כל זמן שרק התכונות הרעות ישמיעה, יפעל רק שהשומעים הישרים ירשיעו את המתקוממים, כן, כמו שאול, בכל אשר יפנה ירשיע, אבל המתקוממים עצמם, הם הרי מכירים את הצד הטוב הקטן שיש בעניינם, הם הרי מגיעים לזה בגלל שיש להם איזו תביעה של אמת. משום שהם רוצים אותו החלק הטוב, הם מנעצים ומרשיעים. כי הם לא פוגשים איך האמת של בית מדרש כוללת גם את האמת שלהם. על כן לא יהיה הניצחון על הראשון ניצחון שלהם, כיוון שהאויב עצמו מחזיק בדעתו, הוא מוצא את צדקו ברגעין הטוב שלו. וזה נובע מפני שלא גילה מהי מידה לאמת, את המסכת בשלמותה. איזה מסכת? זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. מסכת בשלמותה זה מה המקור הטוב שבשלו מופיעה תופעה כזו. אבל בשביל כלפי חוץ היא שלילית, ושזה גרעין של טוב, שהוא המקור המחולל את התופעה הזו. וצריך עכשיו לקחת את הגרעין הטוב ולשתול אותו במסכת הזו של האמת. אבל באופן שני, מי שמגלה את כל ההשקפות הכלליות, כמו אצלנו, לגלות את האור והקודש, זה דוד דגל עם השכת, לגלות את האור והקודש, האור והקודש קיים, רק הוא ניסטה, אף אחד לא יודע אותו, עכשיו צריך להציף אותו, להבליט אותו, להביא אותו, לקדם אותו אל החזית של התופעה, אל החזית של התודעה, סליחה. וכל שיהיו יותר אנשים שככה יתבוננו, ושההתבוננות הזו תהיה לא רק עקרונית, אלא גם רחבה ומפורטת, מתוך הבנה נפשית, רוחנית ונשמתית, של מה שמתחולל בנפש הדור, ולא רק דורו של הרב, אלא דורנו שלנו, וכל שזאת תהיה יותר רוממות אמונה, אז אומר הרב, ככל שיש מי שמגלה את כל השקפות הכליות, הוא מגלה גם את הגרעין הטוב של הרע מרובה, הוא מברר את הסיבת החיבה, שיש לה המחזיקים בדברים שהרע מרובה בהם, שהוא מפני איזה קור טוב של טוב הנגבל בו, ועל כן הוא מראה לכל שצריך להציל את הגרעין הטוב בעצם טובו, רק להישמע מכל הדברים הרעים והגורמים לו. אז גם האויבים עצמם נמלאים כל טוב, זה הממילא ימצאו עצמם. הם החזיקו בשאיפות האלה, אנחנו צריכים רק להראות להם עכשיו, שאיפה הזו באמת תתקיים באופן שלם יותר, כשהיא תהיה קבועה במסכת בשלמותה. כיוון שהם משכילים יותר ממה שהשכילו לפני זה, כלומר אתה עוררת, גרמת להם להעמקה, אז משלימים עם הצדיקים המחזיקים בטוב המרובה הכללי. על כן דוד דגל עם מסכת כתיב בהוואי דוד לכל דרכיו משכיל, שמשכילים ומדריכים להועיל. מה זה הוואי דוד לכל דרכיו משכיל? כל דרך שדוד הלך בה, לא כל דרך הוא פגש בה רק אנשים שהיו מהמפלגה שלו, פגש גם אנשים ממחנות אחרים, אבל כל דרך שהוא אחז בו היה משכיל, גורם להעמיק את ההשכלה, שמשכילים ומדריכים להועיל, להכיר את הטוב בעצם, ולהישמר מכל רע, שיוכל להיות גם בחיפוש דרך טובה ועניינים טובים. כן, יש עוד להאריך פה, אבל אנחנו לא נאריך בזה. זה, תסתכל בלאמונה תיתנו בית, שכי דוד שם. הרב טאו מסביר, אבל אני אגיד לך רבי צרה, ששמחה נובעת ממה שאדם מביש את החלק הקטן שלו, הוא פוגש איך שהוא מופיע באופן שלם יותר באישיות הגדולה של דוד. כמו שדוד היה מעמיק את הקשר, הוא מגלה את המסכת השלמה של מה שאצל כל אדם היה מונח באופן חלקי, אז לפגוש את דוד זה ממלא אותו שמחה.
רבה, יש בשיעור הבא?
שיעור הבא יש לימוד בנושא